מסכת עבודה זרה דף סמך זין שורה חמישית מלמעלה. זה הכלל כל שבהנאתו בנותן טעם וכולי. אמר רב יהודה אמר שמואל הכי הלכתה. למדנו במשנה שאם יש יין נסך שהוא נפל על איזה דבר של היתר, אם הוא נותן בו טעם שאדם נהנה ממנו, כלומר הטעם הזה משביח את הדבר של היתר, הרי שכל התערובת אסורה. אבל אם אין בהנאתו בנותן טעם, כלומר זה נתן טעם שאדם לא נהנה ממנו, הוא נתן בו טעם פגום, הרי שהתערובת היא מותרת, היא לא נאסרה. כי אומנם יש פה תערובת של איסור, אבל אדרבה אדם חפץ, הלוואי שהאיסור הזה לא היה פה. זה פגם. מילא זה מותר. אומר רב יהודה אמר שמואל, ככה הלכה. שאם הוא נתן טעם פגום, הרי שזה לא אוסר את התערובת. ואמר רב יהודה אמר שמואל, לא שנו אלא שנפל לתוך גריסין רותחין, אבל נפל לתוך גריסין צוינין והרתיחן, נעשה כמי שהשביח ולבסוף פגם, ואסור. וכן, כי אתה רבין אמר רב יוחנן, אמר רב יוחנן, לא שנו אלא שנפל לתוך גריסין רותחין, אבל נפל לתוך גריסין צוינין והרתיחן, נעשה כמי שהשביח ובסוף פגם, אסור. וכן, כי אתה רב דימי וכו'. כלומר, המשנה נתנה דוגמה שדבר של איסור שנופל לתוך היתר ונותן בו טעם פגום שזה מותר, אומרת המשנה כגון חומץ שנפל על גבי גריסין, זה פוגם את הטעם ולכן כל התערובת מותרת. אומר על כך רב יהודה בשם שמואל, מתי אני אומר שהתערובת מותרת? זה רק כאשר החומץ נפל לתוך גריסים שהם רותחים, שאז בוודאי זה פוגם אותם, ולכן זה מותר. אבל אם החומץ נפל לתוך גריסים צונניים, שימלא אדרבה זה משביח את זה, אבל פי שלאחר כך הלך האדם, והרתיח את הגריסים האלו, וימלא עכשיו נעשה החומץ הזה נותן בהם טעם לפגם, הרי שזה אסור. כמו שבתחילה, בשעה שנפל שם האיסור, הכל נאסר, כי זה היה נותן טעם לשבח. דומה הדבר לכל איזה תבשיל של איסור, שבתחילה היה טעם מושבח, ואחרי זה פגם, שוודאי שהדבר הזה אסור. שם איסור לא פוקע ממנו. הגמרא מביאה שעוד אם מוראים ככה נוספים אמרו, ככה רבין אמר שרב יוחנה, בשם רבי יוחנן, וככה גם כן רב דימי אמר בשם רבי יוחנה, בשם רבי יוחנן. וכך היו עושים בערבי שבתות בציפורי, וקוראים אותם שחליים. כלומר, רב דימי, הוא הוסיף עוד דבר, הוא אמר, ראיה לכך שבאמת החומץ כאשר הוא נמצא על גבי גריסים צוינים הוא משביח אותם, שהרי בציפורי ככה היו עושים בכל ערב שבת, לוקחים גריסים צוינים, שמים עליהם את החומץ והיו אוכלים את זה לכבוד שבת קודש וקוראים לזה שחליים. אז אם כן, משמע מזה שאדרבה זה דבר שהוא נותן בו טעם לשבח. אבל פי שאחר כך הוא הלך והרתיח את זה, שם בציפורי כמובן שלא מרתיחים את זה, אבל רק רצה ללמוד את העיקרון, ששם היו נותנים חומץ על גבי גריסים צוינים, אבל משם נלמד מכאן, שאם אדם שם את החומץ על גריסים צוינים, אבל פי שאחר כך הרתיח אותם, ובוודאי אז זה כבר נעשה פגום, בכל מקום האיסור במקומו עומד. תוספות כותבים שהשחליים האלו, זה בעצם סוג של קוטנית מסוימת, וכאן מדברים על גריסים, אלא שהגריסים האלו, כיוון ששמו עליהם חומץ, היו מכנים את זה בשם שחליים, כי גם בשחליים היה דרכם לתת בהם חומץ. אמר יש לקיש, נותנת על לפגם שאמרו, לא שאומרו כדרה זו חסרה מלח, יתרה מלח, חסרה תבלין, יתרה תבלין, אלא כל שאין חסרה כלום, ואינה נחלת מפני זה. יש לקיש אומר איזה חומרה מסוימת, כשאנחנו אומרים שאותו איסור שהתערב הוא נותן טעם לפגם, זה כוונה היא שזה רק הוא לבדו פוגם, הוא לבדו גרום לכך שיפגום. אבל אם הסיבה שהטעם פגום זה בצירוף דברים אחרים, למשל הקדרה הזו היא חסר למלח, בנוסף לזה גם נתערב פה עוד אותו איסור, אז ביחד יש פה טעם פגום, זה עדיין לא מתיר את האיסור. או שיש פה יותר תבלין, או פחות תבלין. כל זה, זה לא אפשרות להתיר את התערובת. אלא, באופן כזה שאם יש את כל התבלינים בדיוק כמו שצריך, את המלח, הכל כמו שצריך, וכאשר מתערב בו האיסור הזה, זה נותן בו טעם פגום, אז באמת זה נקרא טעם לפגם שזה מותר. לשונו של ריש לקיש שאמר, ואינה נאכלת מפני זה. משמעות הדברים היא בפשטות, שמש אי אפשר לאכול. אבל רש"י מעיר, שבאמת מותר אפילו אם אפשר לאכול. אלא הכוונה היא, שהטעם הזה של האיסור שנוסף פה, הוא טעם פגום. כי לא צריך שעד כדי כך זה יהיה גרוע שאי אפשר לאכול את זה. אלא הכוונה היא, שהטעם הזה ש... שהוא נוסף פה, הוא טעם פגום קצת. ומחמת זה, זה לא מוסיף לו שבח וטוב לאכילה. זה נקרא אינה נאכלת מפני זה, שפן כזה זה מותר. ויקא דאמרי אמר ריש לקיש, נותן טעם לפגם שאמרו, אין אומרים כדי רזו, חסרה מלח, יתרה מלח, חסרה תבלין, יתרה תבלין, אלא השתמיה, הפגמה. יש אומרים בדיוק להפך. ריש לקיש אכן, אומרים בשמו שהוא אמר, שלא מסתכלים על זה שצריך יהיה טעם לפגם אך ורק בגלל הדבר איסור שנפל לתוכו. אלא, אפילו אם אותו הדבר של האיסור בצירוף דברים נוספים, עכשיו הוא גרם שהתבשיל הזה טעם שלו פגום, אז זה מותר. לא אומרים, תראה, הקדרה הזו היא חסרה מלח, ולכן בצירוף האיסור זה טעם פגום. או הקדרה הזו יתרה מלח, ולכן בצירוף האיסור זה טעם פגום, או יתרת ולי, חזרת ולי, בצירוף האיסור זה טעם פגום. אבל אילו הייתה כתקנה, אז מלח זה לא היה טעם פגום, ולכן מלח נאסור את זה. לא אומרים כך, אלא כיוון שעכשיו במציאות, עם המציאות הזאת איך שחסר דבלין או יותר דבלין וכדומה, ונפל לכאן האיסור עכשיו בצירוף יחד, זה גרם לכך שזה טעם פגום, הרי שהדבר הוא מותר. אמר רבי אבהו, אמר רבי יוחנן, כל שטעמו ומשו אסור ולוקין עליו, וזהו כזית בכדי אכילת פרס. טעמו ולא משו אסור ואין לוקין עליו, ואם ריבה טעם לפגם, מותר. אומר רבי אבהו בשם רבי יוחנן, אם יש לך איסור, למשל, בשר אסור, שתערב לך עם איזה דבר של פירות, ירקות, אם הוא רק נתן בהם טעם, אז כל התערובת אסורה. אבל לגבי מלכות, תכף נראה מה הדין. לא לוקים על זה. אבל כאשר אותה התערובת של האיסור, גם ממשו, גוף האיסור עצמו נמצא כאן, הדין הוא שהתערובת אסורה, וגם מקבלים על זה מלכות. וזהו כזית בכדי אכילת פרס, מה הכוונה? יש הלכה ידועה, והוא אומר זה מדבר על המקרה הזה. מה הלכה היא? אם יש לך חתיכת בשר של איסור כזית, שיתערב לך עם תערובת של היתר. פרס, מה זה פרס? פרס זה חצי לחם. רש"י כותב, כיכר לחם שלהם היה שדברו חכמים לגבי עירובין זה 8 ביצים, אז חצי ממנו זה 4 ביצים. אם בתוך התערובת הזאת יש לך שמה כזית של איסור שהתערבה בתוך היתר, עכשיו סך הכל כל התערובת כולה, האיסור והיתר יחד, זה גודל של 4 ביצים. אז יש פה כזית של איסור. הזמן של השיעור של האכילה שמצטרף יחד, זה זמן איסור, הזמן נחילת 4 ביצים. ממילא, אם האדם הזה יאכל את כל התערובת הזו, הוא יאכל בתוך כדי הזמן הזה, את כל הכזית של האיסור. אבל פי שהוא לא אכל את כל הכזית בת אחת, כי הרי הוא אוכל פה עוד תערוב ודברים נוספים, מכל מקום. כיוון שבפרק הזמן הזה, שזמן אכילת 4 ביצים, הוא יספיק לאכול כזית, ממילא הרי שהוא לוקה. אבל תאר לעצמנו, שהאדם הזה היה מערב את אותה כזית של איסור, ב5 ביצים של היתר. עכשיו הכל מעורב, אם יאכל את כל התערובת הזאת, בוודאי שהוא אכל כזית. אבל לא אכל את זה כזית בפרק זמן קצר שהוא מצטרף יחד לאכילה אחת. אין עכשיו כאילו אכל חצי כזית היום וחצי כזית מחר. שאינו לוקה. אז למרות שהוא לא אכל את זה היום, הוא אכל את זה הכל בבת אחת, אבל הוא אכל את זה בזמן של אכילה של חמש ביצים. זה לא מצטרף. כזית מצטרפת רק כאשר האדם אכל אותה בזמן של אכילה של ארבע ביצים בלבד. ולכן אומר, אם טעמו וממשו, אם גוף האיסור עצמו מעורב כאן, באופן כזה אמרנו שלוקח עליו אפילו, וזהו כזית בכדי אכילת פרס. על המקרה הזה שיש פה תערובת, אמרו חכמים שאם הכזית הזו מעורבת בתוך היתר והכל ביחד זה פרס גודל של ארבעה ביצים, הרי שהוא לוקח על כך. אבל אם טעמו ולא ממשו, אם אותו בשר של האיסור נתן פה טעם בתוך ההיתר, אבל אין פה ממשות, כמו שאומר רש"י, חלב שנפל ונימוח, אם אינו בעין, יש לך איזה חתיכת חלב, זה איסור כרת, נפל לתוך קדרה, ואותו החלב נמס ונבלע בתוך הירקות או בתוך הבשר של ההיתר. הוא לא נמצא פה בעין במציאות. הכל אסור, אבל אין על זה מלכות. ואם ריבה טעם לפגם, מותר. כלומר, אם זה, לא רק שזה התערב וזה נתן טעם, אבל הוא נתן בו טעם של פגום, טעם שהוא לא טוב. הרי שהתערובת הזאת היא מותרת. שואלת הגמרא ולימה, אם נתן טעם לפגם מותר, הקמש מעלן, דאף על גב דעיקה מיליח היתה לפגמה בהדה, דייחתה כדשנה בתרה דרש לקיש. ואת הגמרא, מה זה לשון של רבי יוחנן שאומר, אם ריבה טעם לפגם מותר? צריך להגיד, ואם נתן טעם לפגם מותר, מה זה אם ריבה? עונה הגמרא, כוונתו לומר, שאפילו אם הוא לבדו, הוא לא היה נותן טעם כל כך פגום. אבל היות שיש סיבה נוספת, כגון שיש יותר מדי תבלין, בצירוף, האיסור הזה שנוסף, עכשיו זה גרם לפגם. בלשמיענו, שגם באופן כזה מותר, וכדעת איקה דאמרי, כמו הלשנה השנייה שאמרנו בדע בשמו של ריש לקיש, שגם באופן כזה, גם כן זה מותר. מסתכלים על צירוף הטעם של האיסור, אם טעם לכם שתיהם ביחד פוגמים, אז זה מותר. אמר רב כהנה, מדברי כולם נלמד, נותן טעם לפגם, מותר. אמר לאביי, בשלמה מכולו לחיי, לדרש לחיש, אמרו כאמר, ולה, לסביר עלה. אומר רב כהנה, מדברי כל החכמים שהזכרו בעמוד הקודם, לומדים שאם זה איסור שנותן טעם פגום בהתר, זה לא אוסר אותם. אמר לו אביי, אתה צודק, מדברי כולם אפשר ללמוד זה חוץ מדברי ריש לקיש, למה? למעל ראינו, אמר רב יהודה אמר שמואל אכיל חטא, על מה שהמשנה אמרה שאם החומץ של האיסור נפל לתוך גריסים רותחיים, הגריסים האלה מותרים. הוא אמר שככה הלכה, אפשר ללמוד זה מדברה, שצורי נתן טעם לפגם, מותר. אחר כך, ראינו, אמר רב יהודה אמר שמואל, לא שאלו לתוך גריסים רותחיים, והגריסים צוינים וירתיחן, נעשה כמשביח בסוף פגם ואסור. גם מזה אפשר ללמוד ככה. יש עוד שמיים מורים, רבין, רב חנה, רב דימי, כל אפשר ללמוד. גם רבי אבו שרבי יוחנן הלכה אחרונה, גם כן ככה. חוץ מחד שזה לא מוכח למה. ריש לקיש אמר, נותן טעם לפגם שאמרו, לא שיאמרו קדרה זו חסרה מלח וכו'. אין ראיה שהוא אישית סובר שנותן טעם לפגם מותר, אלא הוא בסך הכל בא לבאר את דעתם של האומרים, נותן טעם לפגם שמותר, באיזה אופן הם אמרו. למה? ככה לשון שלו. נותן טעם לפגם שאמרו, משמע אלו שאמרו וכך סוברים, אני בא לבאר את דבריהם. אבל הוא עצמו, ייתכן שהוא סובר את טעם לפגם אסור. שואלת הגמרא, מי כלל דאיקה למאן דאמר נותן טעם לפגם אסור? ממה שרב כהנה אומר, מדברי כולן מאן נותן טעם לפגם מותר, משמע שיש דעה חולקת, ולכן הוא בא לחדש לו, נדע לך, כל החכמים האלה, אדרבה, סוברים להתיר. וכי באמת יש מישהו כזה שסובר נותן טעם לפגם הוא אסור? עונה הגמרא, אין. כן, והתניא, וככה שנינו בן ברייתא, אחד נותן טעם לפגם ואחר נותן טעם לשבח אסור, דברי רבי מאיר. רבי שמעון אומר לשבח אסור ולפגם מותר. אז אם כן, מי הוא זה החולק וסובר נותן טעם לפגם אסור? זה רבי מאיר. מה הטעמה די רבי מאיר? גמר מגיעולי עובדי כוכבים. גיעולי עובדי כוכבים, לאו נותן טעם לפגם הוא, ואסר החמנה, החנמי לשינה. מה טעמו של רבי מאיר? כי הוא אומר, הרי כאשר עם ישראל חזרו מלחמת מדיין, והביאו איתם כל מיני כלים, שם אמר להם אלעזר בשמו של משה רבן עם שלום, הלכות הכשרת כלים. למה צריך להכשיר את הכלים האלו? הרי הכלים האלו בישלו בהם לפני כמה ימים, ובוודאי עכשיו שבאים אנחנו ישראלים ובשל בהם, הטעם הזה של האיסור שבלוע בדפנות הכלים הוא טעם פגום. ואם כן, למה הטעם הזה הוא יכול לאסור את דברי המאכל כך שצריך להכשיר ולהגעיל את הכלים האלו? אלא מכאן ראיה שלמרות שהאיסור נותן טעם פגום, זה אסור. והוא אין מדין מה נקרא לכל טעם לפגם, שהדבר הזה אסור. וידך, כדרב הונה בריה דרב חייה, דאמר והונה בריה דרב חייה, לא אסרה תורה, אלא כדרה בת יומה, דלאו לפגם הוא. לעומת זה, רבי שמעון המתיר טעם לפגם, הוא אומר, אכן, שם במדיין לא אסרו אלא כלים כאלו, שראו שבשלו בהם היום דבר איסור. ולכן, אם זה כדרה שהיא בת יומה, אז זה טעם לשבח, לכן זה אסור. אבל אם זה היה כדרות שבשלו לפני כמה ימים הגויים, היה מותר לבשל בהם בלי להכשיר אותם. וידך, כדרה בת יומה נמי, אי אפשר דלה פגמה פורטה. לעומת זה רבי מאיר סובר, שאפילו עם כדרה שהיא בשלו באותו היום, אי אפשר שהטעם שיוצא מתוך דופן הכלי, היא לא פוגמת קצת. ולכן מלא, למה התורה עשרה את זה? הכוחך שנותן טעם לפגם, הדבר הזה הוא מותר. ואילו בשעון סובר לא, אם טעם שאותו היום, זה טעם שאינו פגום, ולכן התורה עשרה אותו. אם זה טעם של איסור שנבלע אתמול בכלים, והיום אדם רוצה לבשל להיות שעבור 24 שעות, מדין תורה הדבר מותר למעשה, כמובן החיים עשו את זה. ורבי שמעון, מהי טעמה? דתניה, לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה. כל הראויה לגר קרויה נבלה, שאין ראויה לגר אינה קרויה נבלה. רבי שמעון, מה המקור שלו שאכן התורה מתירה טעם שהוא פגום? אומר כתוב, התורה לא תאכלו כל נבלה, לגר שבשייך דנבח עליה, כלומר לגר תושב, לא גר צדק ששומר תארי מצוות, אלא גר תושב שומר רק שם מצוות בנוח ואוכל נבלות וטרפות, אז אחד כזה תיתן לו את הנבלה, התורה אומרת. מה לומדים מכאן? איזה נבלה התורה אמרה עליה לא תאכלו כל נבלה? רק נבלה כל שוריה לגר, אבל נבלה כל שהטעם שלה פגום, ואתה לא מביא אותה לגר לאכול, כן מלא היא, התורה לא אסרה אותה לישראל באכילה. ורבי מאיר, ההוא למעותי סרוחה מעיקרה, רבי מאיר אומר, התורה שם באה להגיד שאם אותה בהמה עוד לפני שהיא נתבלה עוד בעודה בחייה, היא הייתה כולה בעלת שחין וכדומה, שזה ודאי אפשר לתת לאותו הגר לאכול, את זה בלבד התורה לא אסרה והיא לא אוסרת בפליטת טעם שלה. ורבי שמעון, סרוחה מעיקרה לא צריכה מעותה, עברה בעלמו, כשאני אומר אם סרוחה מעיקרה פסוק לא צריך להתיר את זה, זה פשוט. אלא ודאי, שרבה להגיד, אפילו בלה כזו שבשעה שאכן התנבלה, היא הייתה אסורה. אבל פי כן, כיוון שלאחר מכן היא נותנת טעם פגום, את זה התורה באה ללמד אותנו שהדבר הזה מותר. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.